טוב, איפה אנחנו הגענו? דיברנו פעם שעברה, נכון? למה לרמב״ם כל כך, הרמב״ם מדגיש לנו שאדם מטבע, מזה שהוא נולד, הוא לא נולד עם נטייה לכאן או לכאן, אלא פחות או יותר הסביבה שהוא גדל בה יצרה אצלו הרגלים כאלה ואחרים, שכשהוא נהיה בוגר אז הוא רואה שחלק מהמידות מן הסתם הן יחסית מתוקנות, חלק מהמידות פחות מתוקנות. זוכרות למה אמרנו שזה מאוד מאוד קריטי להבין שגם הדברים שאנחנו כאילו מרגישים שזה אנחנו, בעצם הרמב״ם זה משהו שקנית אותו בעבר, לא נולדת ככה. למה זה קריטי? חבר'ה, בלי להתפרץ, אני לא חושב שכולכם איזה סעודה, אחת אחת, נו, למה זה קריטי? איזה כיף זה לדבר לקיר, נראה לי שהתלמיד הכי טוב שלי פה זה השעון, הוא הכי מסתכל עליי, מקשיב לי. לא, זה אני אומר עוד פעם, אמרנו פעם שעברה שהרמב״ם אמר שאיך קונים את המידות, אם אדם רוצה מעולה, מעולה, כתוב על רבי יהושע, נכון? יש אחד השבחי, לא זוכר עכשיו מי זה, שאמר שבח לחלק מהתלמידים שלו, רבי יהושע אשרי ילדתו. שואלים, כן, למה אשרי ילדתו? בגלל שכתוב שאמא שלו הייתה מביאה את האריסה שלו לבית מדרש, כדי שכבר מגיל ינקות ישמע דברי תורה. תדעו את זה. ואחרי זה יש גמרה שעוסקת במצוות הקל. מצוות הקל זה שכולם באים לשמוע את פעם בשבע שנים, המלך קורא בתורה וכולם באים, אירוע גדול. וכתוב, הקל את האנשים, נשים וטף. אבל זה מפתיע, לכאורה מצוות זה בדרך כלל לגדולים, בוגרים ונשים, כן? כאילו איש ואישה בתורה זה תמיד בר מצווה בת מצווה. אז כתוב טף. אז שואלים הפרשנים, למה, מה הקשר? מה, איפה הטף הזה יגיע פתאום? אז יש אומרים, טף זה גיל חינוך. גיל חינוך, ילד כבר מגיע בן 6-7, הוא גם מבין מה רואה, המלך קורא בתורה, כל האקשן הזה. אבל יש פרשנים אומרים טף מגיל יום, מההתחלה כבר מביאים אותם. שואל הרשע ריש, נו מה ההיגיון? מה עכשיו נביא תינוק קטן, מה הוא לא יודע כלום, מה יש שם? אומר הרשע ריש, כי גם ילד קטן הוא לא מבין כלום מה שיש, הוא מרגיש את האנרגיות שיש שם. כן, אז שיש פה מעמד אדיר של תורה, האנרגיות האלה יחדרו לתוכו פנימה. ולכן, כמה שהקל, זה לא ממש לומדים תורה שם. עיקר העניין זה ההתקהלות האדירה של עם ישראל עם המלך שעומד וקורא בתורה. את האנרגיות האלה כבר מגיל, גם תינוק יכול להבין. לכן זה חשוב. מה מעניין? שרבי יהושע, אותו רבי יהושע שאמרנו שהולדתו, יום אחד הולך פוגש תלמידים שלו. אמרו לו, מה התחדש בבית מדרש? אמרו לו, מה עכשיו הוא הולך? מה? של מי זה? אחותך. נו, את לא מבינה, היא צריכה לחזור? כן. אחרי כל הדרשה לכבודה, טוב, בבת מצווה אנחנו נעשה השלמות. בסדר גמור. למה מסכנה? מה זה, זכות גדולה להיות בבית מדרש. מה עליי שאני הייתי בגיל הזה בבית מדרש, מה? ברור שזה מה שהיא רוצה, מה השאלה? טוב, בקיצור, אז נשלים בהזדמנות רבי יהושע. אומר הרמב״ם, אם כן, אוקיי, אם אני רוצה לשנות, אמרנו שדרך האמצע, אמרנו יש מידה בקצה, אני רוצה לעבור מהקצה לאמצע. אומר הרמב״ם, איך אני משנה את המידות? אחרי המעשים שכם הלבבות. אדם יחזור הרבה פעמים על פעולה מסוימת, ולאט לאט הנפש שלו תתיישר לפי הפעולות האלה. ואז הרמב״ם אומר, מי אמר שזה עובד? כי בעצם אומר הרמב״ם, ככה מלכתחילה קנינו את המידות שלנו. מה שיש בנו כאנשים בוגרים, זה בגלל שחזרנו על פעולות מסוימות הרבה פעמים, וקנינו את זה בנפש. אז אמרנו, למה הרמב״ם הכניס את הנושא הזה של הילדות? כי אחרת היינו בטעות חושבים שמה שיש בתוכי זה הטבע שלי. וכמובן שזה הטבע שלי, א', אי אפשר לשנות את הטבע האמיתי של האדם, וגם אם היינו רוצים לשנות את הטבע, כלומר, א', אי אפשר, וב', אני גם לא רוצה. אין שום סיבה, האדם יש לו איזה מין אינסטינקט שהוא לא מוכן לשנות את הטבע העצמי שלו, ובצדק, כי הטבע העצמי זה אני, לכן מאוד מאוד חשוב. אתם יודעים, הרב עסק בסוגיה הזאת הרבה מאוד, בגלל שנקודת העצמיות היא כל כך חשובה לאדם, מאוד כדאי לדעת מהי, להבין בדיוק בדיוק איזה חלקים בתוכי הם באמת איזה צדדים באישיות שלי או דברים שאני מכיר בעצמי הם שייכים באמת לנקודה העצמית, ואז אדרבה להכיר אותם, לפתח אותם וכדומה. אבל איזה דברים אני אולי יכול לטעות ולחשוב שהם כאילו העצמי שלי, אבל הם לא. וזה מאוד קריטי, כי אם אני חושב שמשהו שהוא לא עצמי לי הוא עצמי לי, אז אני לא אשנה אותו אף פעם, אני כאילו תקוע את זה, בסדר? ולכן רבים מאיתנו חושבים שכמו שלמשל אני נולדתי עם איזשהו קוצר ראייה ולכן אני תקוע משקפיים, אין מה לעשות, נכון? אני לא יכול להתכחש לזה, מה, אני איך במשקפיים ואני... זה לא יכול, זה מה לעשות, זה העיניים שלי, זה מה יש, נכון? בדיוק אותו דבר, אני יכול להגיד, נולדתי עצמן. אתם מבינים, זה לא שונה. שניהם זה משהו שבתור אדם בוגר, וואלה, אני אגיד פוגש, או כאבטן, או קמצן, או אכזרי, או לא משנה, כל המידות לכאן ולכאן. לא יודע, ככה זה. אז כמו שזה הטבע של העיניים שלי, או זה הטבע של דברים כאלה ואחרים שבי, אותו דבר. זה לא פשוט להגיד שלא, את העיניים, אתה לא יכול לשנות, אבל בעצם את המידה אתה כן יכול לשנות. מה את אומרת? צבעת משהו שלו. כן, תחילה, עכשיו תשכים. לכן הרמב״ם אמר, זה קריטי הדבר הזה. בלי הבנה של זה, לא מתחילה עבודת המידות, לא מתחילה שום עבודה בדבר הזה. טוב, יפה מאוד. אז אם כן, אני חוזר לפה, ודע כאילו המעלות והפחיתויות אשר למידות, אמנם יקנו והתיישבו בנפש, בחזרה על הפעולות הרובות מזו המידה, פעמים רבות בזמן ארוך, והתרגלנו עליהן. גם הרבה פעמים וגם זמן ארוך. ואם יהיו הפעולות הן טובות, כלומר, אם נעשה מעשים טובים במשך הרבה זמן, הרבה פעמים, הרבה זמן, לאט לאט נהיה טובים. ואם אדם מרגיש שזה מלאכותי, אני אומר לעצמי, טוב, מה אני אעשה את זה? זה לא בדיוק מה... אני לא מרגיש שזה בדיוק הכי מבטא אותי וכדומה, נכון? תעשה את זה הרבה פעמים, אחרי הרבה פעמים, אתה כן תרגיש שזה טבעי לך. הלאה. ואם יראה אותי, אני קנה לנו פחיתות. ומפני שאדם בטבעו מתחילת בריאתו אינו לא בעל מעלה ולא בעל חיסרון, כמו שדבר פרק שמיני. והוא יתרגל בלא ספק לפעולות מקטנותו. כל מה שיש בנו זה בסך הכל הרגל. קנינו אותו, וכמו שקנינו אותו, אפשר גם לשנות אותו אם רוצים. כפי מינה קרובה ואנשי מדינתו. אפשר שיהיו אותן הפעולות ממוצעות, אפשר שיהיו מותירות או מחסרות, כמו שסיפרנו. והיא האיש הזה כבר חלטה נפשו, מי שזה המידות הם או יותר מדי או פחות מדי, צריך שינהגו ברפואתו כדי רפואת הגופות בשביל. טוב, אומר הרמב״ם, עכשיו נעבור לתכלס. אחרי שהבנו שזה העיקרון, איך משנים? אומר הרמב״ם, איך משנים בגוף? כמו שהגוף שאם יצא משיוויו נראה לאיזה צד נטב יצא, ונעמוד כנגדו בהופכו עד שישוב אל השיווי, וכשישתווה נסלק ידינו מאותו ההפך ונשוב לעשות לו מה שישאירו על השיווי. כן, נעשה במיטות בשווה. כלומר, הדוגמה היותר ידועה זה למשל עם דף, נכון? אם דף יתקפל ואני רוצה ליישר אותו חזרה, מה אני צריך לעשות? קפל לצד השני, נכון? אז הרמב״ם מביא את זה על הגוף, הוא לא מפרט פה, אני לא יודע בדיוק מה הפעולות על הגוף. איך? שמה? כן, אבל אינסולין זה כבר, נו, משהו חיצוני לגוף. פה משהו שכאילו, כי דווקא בגוף לפעמים זה, אתה לא... יכול להיות. בוא נגיד באופן כללי, כולנו מכירים שברגע שיש עודף של חומר מסוים בדם, זה לא טוב, ואת נעים ממאכלים מסוימים, ואם יש חוסר, אז מוסיפים מאכלים מסוימים. אוקיי, לכן הדוגמה עם הנייר היא יותר פשוטה. הקופה אני אומר, רבם ככה בדיוק זה בעולם המידות. כלומר, בעצם לתהליך התיקון יש שני שלבים. השלב הראשון זה לקחת טיפה לקצה השני, לא בצורה מוגזמת, אבל כאילו, כדי ליצור איזה קונטרה, אבל כמובן לא להתעקע בצד השני, כי גם הקצה השני הוא לא טוב, נכון? אלא קצת זמן לקצה השני כדי להשתחרר באמת מההרגל שיכול להיות שמלווה אותם תקופה ארוכה. ברגע שאדם מזהה שהוא השתחרר מההרגל, אז הוא מעמיד את עצמו על דרך האמצע. למה מלכתחילה לא הולכת על דרך האמצע? כי? ואם אני אעמיד את עצמי כאילו לך מה עשית על האמצע, מה יקרה? זה כל הזמן אינטה. נכון, יפה מאוד. אז בואו נראה את זה בלשונו. משל זה, אם נראה אדם שנקנתה לו תכונה בנפשו, מה התכונה? יקמץ בעבורה עם עצמו. לרמב״ם יש כאילו שני סוגי, מה?
כן, אבל אין דרך יפה.
שמה אומרים?
כאילו אין
בסדר, אבל זה לא משנה את העיקרון. זה כמו כולם צריכים להיות בעלי חסד, אוקיי? איך בדיוק? זה כבר פחות עקרוני, אוקיי? אבל זו שאלה פחות על זה, אז בואו שנייה רגע אני אחזור לזה במחילה. אני רוצה רגע שנבין את העניין. ברמב"ם, סתם תדעו, לפחות לפי התרגום של הרב שילה, יש ברמב"ם שתי סוגי קמצנות. יש קמצנות אדם על עצמו, יש קמצנות על אחרים. זה מעניין, זה שתי מידות שונות. שניהם לא טובות, אבל שניהם שונות. יכול להיות שאדם יהיה נדיב לאחרים, אבל קמצן על עצמו. מה? קמצן על עצמו זה אומר שהוא מונע מעצמו גם את הדברים ההכרחיים ממנו, ממשפחתו, גם דברים הכרחיים, או שיש להם מקום וכדומה, והוא מקמץ. אז אומר הרמב״ם, יש אדם עם תכונה יקמץ בעבורה עם עצמו, וזוהי פחיתות מפחיתויות הנפש. והמעשה אשר יעשה הוא מפעולות הרע, כמו שביארנו בזה הפרק. הנה כאשר נרצה לרפא זה החולי, לא נצווהו בעין יפה, לא נגיד לו טוב, עד עכשיו, כן, תקנה את מה שאתה צריך נניח. שזה כמי שירפא, מי שגבר עליו החום בדבר השווה, וזה לא יבריאו מחוליו. אמנם ראוי להניעו לעשות פעולת הבזבוז פעם אחר פעם. ותקפל עליו פעולת הבזבוז כמה פעמים, עד שתסור מנפשו התכונה המחייבת הקמצנות, וכמעט שתיכנה לו תכונת הבזבוז, או יהיה קרוב אליה, ועד נסלק ממנו פעולות הבזבוז, ונצווהו להתמיד על פעולות העין היפה, ויקבלן על עצמו לעולם, ולא יותיר ולא יחסר. כן, מה כתוב שם? פיזור לעומת מה? כן, יודע. אבל מה אומר? פיזור לעומת מה? מה ההפך? כמות. לא, מה ההפך מפיזור לפי מה שכתוב אצלכם? איך? אצלי כתוב בזבוז ואצלכם פיזור. נכון. זה אותו דבר, זה... לא נראה לי ברמה הזאת, כי זה בסך כל הדוגמאות, אז הוא קורא למילה טיפה שונה, טיפה ש... מה שכתוב פיזור, פה הוא קורא בזבוז.
כן, אבל זה לא כאילו רק זה הדוגמה, זה כל השיעורים...
יכול להיות. רק שנייה, אבל אני פשוט לא עובד מהרב שילת, כי הוא יחסית מדויק. עושה עבודה, עבד על זה הרבה, אבל יכול להיות. רק אומר לפני שאלה, אז אומר הרמב"ם באופן פשוט, אדם נניח יש לו, כן, הוא מאוד מאוד קמצן, הוא לא, גם דברים ממש הכרחיים או נורמטיביים, הוא לא קונה לעצמו, למשפחתו, אז התיקון שלו זה להתחיל להיות בזבזן, קצת. כלומר, גם לקנות דברים מעבר למה שצריך. להתאמן על השריר הזה של הוצאת הארנק מהכיס, אוקיי? עכשיו, אבל תבינו, בזבוז זה לא טוב. לא מתבלבל, בזבוז זה לא טוב. לכן חשוב להבין שזה כמו רעת שעה. זה כמו שאדם, לפעמים, בחייה רפואית, יש לו לא יודע מה, בא בקיבה, אז הוא עכשיו לא יאכל יומיים. זה לא טוב לא לאכול יומיים. רק כרגע זה מה שצריך, כן? אז יש לפעמים תרופות, הם יודעים שלוקחים, ואז צריך תרופה לתרופה. יש לפעמים תרופות שגורמות תופעות לוואי, אז אתה לוקח את התרופה, ואז עוד תרופה לתרופה. אז אותו עיקרון, זה חשוב, אבל זה לא שבזבוז זה דבר לגיטימי. אבל פה הנושא זה לעקור ממנו את הקמצנות. אז אם הוא יעשה בזבוז כמה זמן, אז הוא יעקור את הקמצנות. ברגע שהוא מרגיש שהוא עקר את זה, זה הזמן לעצור את הבזבזנות, ולעמוד על איזשהו משהו שהוא נכון. אנחנו מדברים רק על מידות. מה, בזבוז על מצוות? אבל לא כתוב פה להגזים, כתוב פה שהוא ינטה טיפה לצד השני. נכון? נו, מה לעשות? מה הפתרון? יש פתרון אחר? מה את אומרת? כי אומר הרמב״ם, כי?
כי באמת אם אני צריכה ללכת
כן, אבל אומר הרמב״ם, המטרה פה זה בסוף לקנות הרגל טוב בנפש. המטרה היא שלא רק, אי אפשר כל החיים לעשות פעולות מבחינה מלאכותית. כדי שמשהו יהיה, אני אעשה אותו הרבה פעמים ובשמחה, זה רק כי גם הנפש שלי היא כבר מתחברת לזה. אני יכול להיות, למשל, אדם יכול להיות קמצן. בסדר, אבל בשכל הוא מבין שהוא צריך לתת. אז הוא מדי פעם נגיד נותן צדקה. בסדר? אבל זה תמיד בהתגברות. תמיד זה, הוא צריך לעשות איזה חשבון שכלי כזה, כי זה לא בא לו בטבע. כי הנפש היא, בנפש הוא קמצן. עכשיו צריך לעקור את הקמצנות הזאת. אומר הרמב"ם, כדי לעקור אותה מהנפש, חייבים ללכת לקצה השני. זה לא יעבוד אחרת. צריך איזה מין קונטרה כזאת, משהו שהוא ממש, זה כמו לשבור את התאוות. אוקיי, זה כמו, זה משהו שלא נעשות בבית. אבל יש ספרים, הם פחות פופולריים היום, שממש עושים כל מיני הדרכות על ממש שבירת התאוות של האדם. אז למשל, בנושא של אכילה, ממש זה כמו תרגילים כאלה, שאדם מנסה, אני לא אגיד דוגמאות שיש, כי לא תנסו אותה. אבל כל מיני פעולות שהן באמת קצת קיצוניות, אוקיי? אבל זה לא שאדם אחר יפגע בעצמו וכדומה, אלא כדי באמת להשתחרר מהתלות, להשתחרר מהתלות, המון דוגמאות למשל זה אוכל, להשתחרר מהתלות בטעם מסוים, באוכל מסוים, בכלל במשקל הנפשי שדברים גשמיים נותנים לך בחיים. ולפעמים כדי להשתחרר מהתלות הזאת, צריך כאילו ללכת לעשות דווקא ההפך. אבל שוב, זה רק זמני, כן. וכמובן בתנאי שזה לא פוגע באף אחד, זה גם נכון. נכון, אבל מי ששנה שלמה היא על פירות, כבר לא יזכור מה זה צ'יפס.
אבל
תצליח
להיות ששנה שלמה על פירות.
זאת אומרת, איך תצליח? אם אדם יציב לעצמו מטרה, הוא מצליח, מה זאת אומרת? לא מבין את השאלה.
לא, זה לא.
מה זה אם תצליח? מי שהחליט שהוא עכשיו מסגל לעצמו אורח חיים, לא יודע מה, או לא משמין או בריא, והוא מחליט שהוא הולך לקיצוניות שנייה, אז בשבוע הוא לא יקנה את זה, את צודקת. לכן הרמב"ם אמר, הרבה פעמים, הרבה זמן. אם שלושה חודשים הוא יאכל פירות, התאווה לצ'יפס כבר תפחת בצורה משמעותית, כי כבר עבר הרבה זמן. שבוע זה כלום, הגוף עוד מאוד מאוד זוכר את ה... הרי אתם יודעים מה הבעיה שלנו הרבה פעמים באוכל, זה אנחנו מייחסים, נותנים משקל רגשי למאכלים מסוימים. ואז עם הזמן, אתה בעצם, הנושא זה בכלל לא האוכל, אנחנו מרגיעים את עצמנו מלחץ, מפחד, מתסכול, מדיכאות, בעצם צורך נפשי אנחנו פותרים אותו או מתמודדים איתו דרך אוכל מסוים, שאצלנו נוצר קישור פסיכולוגי, שזה נמצא בראש, זה לא נמצא בצ'יפס באמת, אוקיי? עכשיו, או בשוקולד למשל. כל עוד הגוף זוכר את זה, שכאילו השוקולד ברגע של תסכול, הוא יוצר את איזשהו הרגעה, זה כמו בעצם התמכרות מסוימת. הרי זה הרציונל של התמכרות. מה זה בעצם התמכרות? הרגע שבו הגוף, מבחינה, לא יודע איך לקרוא את זה פסיכולוגית או זה, מתחיל כבר, כאילו מערכת שלמה של אירועים בגוף מתרחשת כתוצאה ממאכל מסוים, או לא דווקא מאכל, זה יכול להיות משקה, יכול להיות סיגריה נגיד וכדומה. זה הרגע זה ימכר. וכבר נהיה זה צורך. אבל מי שהרבה זמן לא יצרוך את הדבר הזה, יש עליו שהגוף ישכח את זה כבר. ואז זה כבר לא יהיה לו. הוא לא יקבל, גם אם הוא יעשה את זה, מי שלמשל לא ישן 3 שנים, גם אם הוא עכשיו ישן סיגריה, הוא לא יקבל את מה שהוא קיבל כשהוא היה מכור. כי הגוף כבר שכח את ההקשר הפסיכולוגי שהסיגריה נתנה לו פעם. שוב, ישן הרבה פעמים, יחזור עוד פעם. מי שלא יודע מה, יתרגל את התסכולים שלו לפרוק על חבילות שוקולד, אם כמה חודשים הוא לא יעשה את זה, זהו, הגוף כבר ישכח את הקשר, ביניהם. אבל זה זמן, זה לא ביום אחד. זה תקופה ארוכה שצריך. כן. איך, מה, לא שומע?
מטפלים במשהו שהוא נטייה, שהבעיה עצמה זה נטייה לקיצוניות.
ל?
קיצוניות, כאילו יש, נגיד, דברים שאני יכולה להגיד ש...
אין לי נטייה לאחד הקצוות. זה לא שאני פזרנית, זה או שאני פזרנית או שאני פמצנית, אין את האמצע כאילו. ואז אין לך את הצד שלי ללכת אליו. כי זה לא משנה, הצד שלי מבחינתך זה אותו דבר.
אז הבעיה היא לא בקמצנות והפזרנות. הבעיה היא בללכת לקיצוניות. אז דרך, אז הקיצוניות השנייה, זה לא להיות קיצוני. בצורה קיצונית. הדוגמה שאמרת, אני לא חסך לפרטים, רק אני אומר, הבעיה היא לא, אמרנו, לא, אני אומר, לא, היא דוגמה טובה, רק אני אומר, פזרנות, קמצנות נגיד, זה קשור לסוגיית כסף בחיים. אם אדם, הבעיה שלו זה איזושהי רדיקליות, והוא עושה כל דבר בקצה, אז זה בכלל לא קשור לכסף. זה רק בא לידי ביטוי, נגיד, עכשיו בכסף, מחר באוכל, מחרתיים, ביחסים בין אנשים. אז הוא צריך לשאול את עצמו, מה הקצה השני של הקיצוניות. אבל זה כבר כל מקרה לגופו. אבל צריך לחשוב מה הקצה השני. כן.
אם אדם רוצה
אם היא פחות טובה, אז היא אומר שהיא קיצונית. אני לא מבין, זה משחק מילים.
לא. אדם שהוא קמצן, זה שהוא כאילו, הוא לא מוכן לתת משהו.
לא, מה זה יכול בנקודה. לא צריך תארים. נעשה את זה פשוט. בתחום מסוים, בסדר? בכלל, נתינה זה בא לידי ביטוי בהמון תחומים. אני יכול להיות האדם הכי נדיב ובהמון תחומים, ובתחום מסוים, משהו תקוע לי. שם אני לא מצליח. שם אני מרגיש הפוך. בסדר, בנקודה הזאת, אני אומר לעצמי, הנה, פה זה נמצא בקצה קצת. ושמה לעשות בקצה השני, אם אני רוצה לעבוד על זה. אז אם כן, אומר הרמב״ם, אז אני רק מדגיש, הקצה השני, כן. השלב השני, אחרי שהאדם מרגיש שהוא היה מספיק זמן בקצה השני, אז הוא ממקם את עצמו באמצע, הוא עושה פעולה הפוכה חזרה. אבל אני שואל, מה הרגע הזה? מה הרגע שאדם יודע שהוא צריך לעזוב את החיצוניות שהוא עבר אליה לאמצע? זה הרגע שבו הוא מרגיש שהוא השתחרר מההרגל. זה הנקודה, זה המבוקש. ברגע שהרגשתי, זה כמו לשאול, מתי בן אדם יוצא מבית חולים? ברגע שהוא בריא. יש נקודה כזאת. בסדר, בריא זה משהו כללי. יש נקודה שאפשר להגיד, זהו, הוא הפסיק להיות חולה, הוא נהיה בריא. יאללה, יצאנו מזה.
אה, ולא תמיד ברור מה לפני.
בסדר, צריך מודעות עצמית. ואם אדם מרגיש שלבד קשה לו, אז בשביל זה הרבה אומר, הולכים לרופאים. עושים את זה עם חבר טוב, עושים את זה עם איזושהי מדריכה רוחנית. לא חייב לעשות את זה לבד. אנחנו לומדים פה רגע את העקרונות עצמם. הלאה, בואו נמשיך. וכן אם ראינו הוא מבזבז, חייב דוגמה הפוכה. אחד הוא מבזבז יותר מדי. אז נצווה הוא שיעשה פעולות הקמצנות וישנן. מה זה ישנן? נחזור עליהם, יפה מאוד. אבל לא נכפול עליו, שימו לב למשפט הבא. לא נכפול עליו פה על הקמצנות פעמים הרבה, כמו שקפנו עליו פה על הבזבוז. וזה החידוש הוא חוק הריפוי בסודו. והוא ששוב האדם מן הבזבוז לעין יפה יותר קל ויותר קרוב משובו מן הקמצנות לעין היפה. אומר הרמב״ם, נניח יש קמצן ופזרן, אוקיי? הם לא עושים בדיוק את... שניהם רוצים להגיע לדרך האמצע. זה לא יהיה אותו מסלול בדיוק. למה? כי הקמצן הוא יצטרך להיות, נקרא לזה, הרבה זמן בפזרנות עד שיעקור את נטיית הקמצנות ויעמוד על הדרך האמצע שזה עין היפה. הפזרן, בשביל להרגיע אותו, מה צריך? שיהיה קמצן קצת, נכון? הקיצונות השנייה, ואז דרך האמצע. אבל לא אמרם, תשים לב. לעבור מפזרן לדרך האמצע, זה יותר קל מקמצן לדרך האמצע. כלומר, למרות זוכרים, אמרנו, כל מידה יש בשני קצוות, צריך לדעת שתמיד אחד הקצוות הוא יותר קשה לנו. תמיד. אז הרמב״ם לא אומר למה. אבל אני חושב שהתשובה היא, כי תמיד יש קצה אחד שהוא יותר קרוב לצד האגואיסטי שבנו. וזה תמיד הקצה שיהיה לנו יותר קשה לשנות מאשר הקצה השני. האדם פזרן, אז זה, נקרא לזה, זה עניין של פרופורציות, אוקיי? כאילו, יותר גם למקם אותו נכון על העניין של הפזרנות, כי בעצם גם שהוא היה פזרן וגם בעין היפה, בשניהם הוא נותן. רק בפזרנות זה קצת עובר, בוא, זה כבר מוגזם, זה כבר לא... זה לא מתאים וכדומה. אבל הפעולה במהות שלה היא דומה. אבל לעבור מקמצנות לעין יפה, זה שינוי יותר גדול. כי בקמצנות, כאילו, האדם מאוד מאוד מחזיק, כאילו, מרגיש את הצרכים שלו, את ה... מה זה הנוחיות בכלל? זה כאילו המקום שבו הגוף תופס אצלנו מקום יותר מדי גדול. אז כאילו זה כבר לא, הוא מגביל אותנו כבר, הוא מגביל את המידות הטובות שלנו. כי תמיד התנועה של הגוף היא פנימה, התנועה של הנשמה היא החוצה. זה המשחק, תמיד. אוקיי? הנשמה דרכה להתפשט, היא הרי הגוף מלכתחילה מגביל אותה ומצמצם אותה, אז היא מתפשטת. והגוף הוא, הוא תמיד בהתכנסות. לכן, המידות הטובות, בעצם, אחר אני אגיד כבר משהו שלא כתוב ברמב"ם, אבל מה שנקרא, אתן לכם תשופה, דרך האמצע זה בעצם ההרמוניה בין הגוף לנשמה. זה החיבור הנכון והמתאים שבו הנשמה מופיעה בעולם דרך הגוף, מבלי שהגוף מצמצם את הנשמה, מבלי שהנשמה מבטלת את הגוף. זה דרך האמצע. כי הקצה שבו אדם, נגיד, הוא פזרן, הוא מחלק כסף בלי חשבון, זה המצב שבו הנשמה מבטלת את הגוף. היא כאילו מתעלמת ממנו, היא בזה לו. היא מוחקת אותו, ויאללה, מה זה כזה, מה זה זה, יאללה, זה. לא, זה לא טוב. כשאדם הוא קמצן, זה השלב שבו הגוף כבר יותר מדי מקביל את הנשמה. היא רוצה להתפשט, היא רוצה... כלומר, הנשמה מרגישה, כן, את האידיאל שיש בכל מיני דברים, והיא רוצה להיות שותפה, והגוף בא וממש קולע אותה. אז זה לא טוב. ודרך האמצע זה השיתוף פעולה המלא ביניהם. ואז יוצא שתמינו, תמיד הצד שנוטה יותר לגוף, זה הצד שיהיה יותר קשה לעבוד עליו. ברמב"ם מביא פה עוד כמה דוגמאות.
הרב אמרת שיש עניין כאילו יותר לכיוון האליסטי?
לא יש עניין, אמרתי, הקצה במידות שיותר יושב על הצד האגואיסטי שבנו, הוא הקצה שיותר קשה לשנות אותו, מאשר הקצה השני. זה מה? לא, למה להגיד את זה? לא כתוב פה, לא רואה את זה ברמב"ם, רואה מטבען. הגוף, הגוף זה נכון, בגוף יש בעיה, אבל הגוף זה לא אנחנו. תלוי במי הבן אדם, אבל זה לא משנה. אנחנו, העצמיות שלנו, זה לא הגוף. זה בדיוק המחלוקת בינינו לפרויד, נכון? פרויד חפר בגוף, ומצא בסוף שהכל זה רע. אנחנו אומרים, כן, אבל זה הגוף. תחפור עוד טיפה, תגלה את הנשמה. הגוף בסך הכל לבוש. יש איתו הרבה בעיות, אתה לא אומר. כן? אבל הגוף זה לא הנקודה העצמית שבנו. נכון, אבל חלק חיצוני יחסית. לכן זה לא אנחנו מטבענו רעים, אנחנו מטבענו צדיקים. עכשיו יש קושייה גדולה, למה זה לא בא לידי ביטוי? זה קושייה טובה. ככה אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו. ככה הרב מלמד אותנו בהרבה מקומות, והאמת היא שהרבה ספרים מלמדים. זה התפיסה ביהדות. האדם הוא צדיק גמור. גמור. האדם יש לו נשמה קדושה. עכשיו, אני לא מתנהג ככה לפעמים, באמת קושייה עליי. מסכים? קושייה טובה. למה זה קושייה? כי עד רבה, בגלל שיש לך כזו נשמה אלוקית ועליונה, אז איך זה לא בא לידי ביטוי? זה קושייה טובה. נכון? לא בסדר. אבל זה הגישה. אנחנו ממש ממש לא מטבענו רעים. זה... לא נכון. הלאה. אותו דבר ממשיך הרמב״ם ואומר, וכן שוב נהדר הרגשה בהנאה נזהר, יותר קל ויותר קרוב משום בעל התאווה נזהר. יש אחד איבד כל חשק וכל עניין בכל עולם הגשמי. יש אחד תאוות, כל היום רק עסוק בכל התאוות שיש. מה האמצא? האמצא זה נזהר. הוא מה שנקרא מסתפק מהעולם הזה בצורה מתונה, רגועה, נכונה וכדומה. אוקיי, אז אומר הרמב״ם, מאיזה צד יותר קל לחזור? מהצד שהוא איבד לגמרי, כי בסדר, יותר קל לחזור לצד הזה לאמצע מאשר מישהו שהוא כל כך שטוף בתאוות, עכשיו לך תוציא אותו מהתאוות, זה הצד היותר קשה. ולכן הוא אומר, נכפול על בעל התאווה פעולות היעדר הנאה יותר ממה שנכפול על נהדר הרגשה פעולות התאווה. כנ"ל פחד, מה, אמרנו שיש גבורה, נכון? חיסרון בגבורה מה זה? פחד. עודף גבורה מה זה? מסירה לסכנות כבר, נכון? שאדם מוכן גם להסתכן סתם לשם. אז אם אני רוצה להעמיד את הבן אדם על גבורה נכונה, מאיזה יותר קשה להוציא אותו, מאיזה צד? הפחד, ברור. לעבור מפחד לגיבור, הרבה יותר קשה מאשר מישהו שהוא אובר גיבור, ורק צריך טיפה לרסן את זה. זה הרבה יותר קל. תמיד יהיה צד אחד בקצוות, בין הקצוות שהוא יהיה צד יותר קשה עבורנו. תמיד. כי הוא יושב על הנקודת האנוכיות שלנו. הוא יושב על הנקודה שבה הגוף שלנו והצד הגשמי שבנו תופס נפח יותר מדי גדול. יפה מאוד. הלאה. וכן נחייב את רך לבב, הלבב במצירה לסכנות, יותר ממה שנחייב המוסר עצמו לסכנות ברוך הלבב, ונרגיל הכילאי בפזרנות, ושם שנרגיל הפזרן בקילות, וזהו חוק רפואת עמידות וזוכר. טוב, הסיכום עד כאן. נקודת הנחה ראשונה, שכל המידות בסוף מושפעות מהמעשים שלנו, אז אם אנחנו נעשה הרבה פעולות במשך הרבה זמן, נוכל לקנות את המידות. שתיים, אם אדם כבר נמצא בקצה, כדי להגיע לאמצע צריך איזושהי תקופה מסוימת לעבור לקצה השני, כדי לעקור את ההרגל הנפשי בקצה הראשון, והרגע שהוא מרגיש שהוא כבר הפסיק להיות רגיל לקצה הראשון, הוא מיד הולך בדרך האמצע לפני שהוא יתרגל לקצה השני, נכון? עוד פעם יצטרך. יפה מאוד. ועכשיו נקודת שלישית בתהליך הזה. אומר הרמב״ם, באמת אדם רגיל צריך לשאוף להיות בדרך האמצע. אבל יש חסידים. חסידים באופן פשוט זה אנשים שמחפשים את המעבר קצת. רוצים מה שנקרא, לא עושים את רק את מה שצריך על המעבר, לפני משורת הדין. הם עושים, מה? לא, למה זה כזה? קיצוניות זה רע, אנחנו לא קיצוניים. איפה הרפוק אומר אנשי קצה? לא יודע, תראה לי את הפסקה, צריך לראות את ההקשב. לא יודע, לא מכיר, זה לא איזה ביטוי ברפוק. יכול להיות שהוא משתמש בשם, אבל זה לא איזה ביטוי אנשי קצה. איך? לא, את הפסקה על תלמידי חכמים שהולכים מקום למקום. שרה משווה שם את מי שלומד כל היום לאנשי הרפואה או אנשי הצבא, שהם, הפסקה הזאת עם אנשי הצבא. כדי שכל החברה תוכל לחיות בנחת, צריך שיהיה מיעוט של אנשים שהם יוכלו להיות, נו, כן? וזה? יפה. לא, שם זה יותר קצה באורח החיים ולא במידות הנפשיות. כלומר, זה שיש חייל בקבע היום, יש משפחה שעבל בקבע, זה משהו לא נורמלי. זה לא נורמלי. לא במה שלילי. זה לא נורמלי. הנורמה זה ש... אבל נמצא פחות או יותר כל יום בבית, אוקיי? נכון. אבל יש אנשים, אידיאליסטים מאוד, שמוכנים לחיות חיים לא נורמליים, כדי שרוב עם ישראל יוכל לחיות חיים נורמליים. אבל זה לא שהם קיצוניים במידות או באישיות שלהם. הם צריכים להיות ממוצעים במידות שלהם, רק אורח החיים שלהם הוא כאילו, במובן הזה הם קצה, במובן הטכני של איך החיים שלהם נראים. כמו למשל אנשי רפואה שעובדים 24 שעות, נכון? זה מקבילה של זה. אנשי ביטחון שעובדים 24 שעות. יש לי איזה חבר שהוא שוטר. אנחנו נותנים הרבה כבוד לצבא, אבל ממנו אני קצת מבין שאנחנו לא תמיד מכבדים מספיק למשטרה. זה חיים טורפים. תלוי איפה משטרה, כן, אבל האכיפה של פלילי וכדומה, אומר לי, הרוב העבודה שלי זה בלילות. ויש משמרות, הוא דתי נגיד, כן? יש משמרות חופשי, שבתות, חגים, כאילו, כן? זה לא נורמלי. או אחות בבית חולים שכל שבת שנייה וחגים יש משמרות. זה לא נורמלי במובן הזה.
אבל אני תלמידי חכמים ש...
רגע, אתה אומר הרב, אותו דבר, תלמידי חכמים, שאורח החיים שלהם הוא בסטנדרט של הקפדה הלכתית ומידות, או בכלל, כאילו, מעבר לנורמה הרגילה, זה אותו דבר. זה אנשים שלוקחים על עצמם איזושהי עבודה רוחנית לטובת הכלל, כדי שהכלל יהיה במצב רוחני סביר. אבל זה לא קצה באישיות, זה קצה באיך החיים נראים. זה הכוונה. אוקיי? איפה היינו? אז אמרנו שתי דברים, ועכשיו רואים לדבר השלישי. אומר הרמב״ם, חסידים, כן, אתם יודעים, יש תנועת החסידות, נכון? אבל המושג חסידות לא הבעל שם טוב המציא אותו. זה המושג ביהדות, מופיע כבר בתנך. יש מסירת ישרים למשל, מחולק לשלוש דרגות, נכון? צדיק, חסיד וקדוש. שלוש דרגות. צדיק זה אדם שפחות או יותר מקיים תורה ומצוות כמו שצריך, לא עובר עבירות, או משתדל לפחות לא לעבור עבירות. זה המדרגה המינימלית שכולם צריכים לשאוף אליה. אבל יש חסידים, הם רוצים מעבר, הוא לא מסתפק. זה כמו עבודת עבד, עבודת בן. עבד שעובד אצל האדון, אז הוא מספיק רם, בצע את המשימות כמו שצריך, הוא לא זורק וכדומה, אבל זהו, מה שאמור לו הוא עושה. אבל בן שעובד אצל אבא שלו, הוא לא רק עושה את המשימות, הוא גם ראש גדול, הוא רוצה להוסיף, הוא כל מה מחפש איך הוא עושה את הדברים יותר טוב. זה בעצם החסידות באופן כללי. תנועת החסידות, קראתה לעצמה, תנועת החסידות, כי העניין שלה היה, אלא כמה עניינים, אבל אחד העניינים היה להכניס כמה שיותר אנשים באמת לעבודת חסידות. כלומר, לא רק לקיים את המצוות כהלכתן, אלא בכלל שעבודת השם תהיה הרבה יותר מאהבה ובשמחה, וגם מידורים כאלה ואחרים מעבר למה שצריך, ושזה יתפשט בהמון. אז אומר הרמב"ם, כן. מה זה הקיצוניות? אני לא מבין. הפרישות איפה? במסילת ישרים? נו, היא זמנית. זה בדיוק זה. ברור. הפרישות זה לא סוף הספר. נכון? מה בא אחרי הפרישות? מה הקדושה? הקדושה זה בדיוק חזרה חזרה, נכון? הפרוש מתרחק מחברת בני אדם, האדם הקדוש חוזר חזרה. הפרוש מתרחק מכל ענייני העולם הזה, האכילה וזה למינימום, האדם הקדוש אוכל, נכון? כל אכילתו כמו קורבנות, קטיעתו כנסחים. תראי שם טוב, תראי שכל הדרכות של הפרוש שמגיעים לקדוש הן משתנות חזרה. נכון? חד משמעית. הפרישות היא מדרגת בעיניים. צריך לדעת את זה, היא זמנית. שוב, יכול להיות שכל החיים אני איתקע בשלב הזה. יכול להיות. אבל בהגדרה הפרישות היא דרך האמצע, כמו שהרמב״ם גם יגיד לנו בהמשך. ולכן אומר הרמב״ם, לזה העניין לא יהיו החסידים מניחים תכונות נפשותיהם על התכונה הממוצעת בשווה, אלא נתון נטייה מעטה אל התוספת והחיסרון על דרך הסייג. הרי מה אמרנו? שתמיד יש קצה אחד שהוא יותר קשה לנו, נכון? כי יותר יושב על נקודת האנוכיות והיצרים והתאוות וכו', האינטרסים. עכשיו אומר החסיד דבר כזה, גם אם אני אעמוד בדרך האמצע, הרי כל הזמן קצה אחד ימשוך לצד שלו, נכון? אז בדרך הטבע מה יקרה אחרי הרבה זמן? לאט לאט אני אמשך אחרי זה. אז אומר החסיד, אז בוא נעשה סייג. בוא מראש אני אציב את עצמי לא בדיוק באמצע, אלא טיפה קונטרה לצד השני, איפה אני מרגיש שיש לי יותר חולשה. קצת כמו שחזל אומרים, נכון, מי שנכווה ברותחים, נזהר בפושרים. נגיד אדם ראה שהוא מאוד קמצן, אז הוא אומר לעצמו, טוב, אני לא אהיה רק בעין יפה, אני תמיד אקפיד קצת יותר. כי אני יודע ששם נקודת הרגישות שלי, וכל הזמן כאילו אני נמשך למקום הזה. אז זה מה שהוא אומר פה. למשל, רצוני לומר שאם למשל נטו מן הזהירות אל הדיר הרגשה בענה מעט, ומן הגבורה אל המסירה לסכנות מעט, ומן הנדיבות אל הפזרנות מעט, ומן הענבה אל שפלות הרוח מעט, וכן בשאר המידות, וזה עניין נרמז באומרם לפנים משורת הדין. רגע, האדם הרגיל נמצא בדרך האמצע, נכון? החסיד...
מה האידיאל, להיות באמצע או להיות?
האידיאל הוא להיות באמצע ולהישאר באמצע. אז החסיד אומר, כדי שאני בטוח לא אינטה לצד שיותר מושך אותי...
אני בטוח לא יהיה גם באמצע.
לא, אבל לכן הרבה אומר, נוטה מעט, לא נוטה הרבה.
מעט זה כבר לא אמצע.
כן, אבל האמצע זה לא מילימטר. זה כמו תוספת זהירות, אוקיי? כן. נו, בטח אפשר. שיעור שמה?
לפני כמה שנים שמעתי שיעור בנושא הזה, ואני זוכרת שאמרו שהצד הזה של הרב אמר שהוא רוצה שיותר קבל אליו, שאנחנו לא נמשיכים אליו, זה צד שכאילו הוא לא לבחור כביכול. וכאילו ההתנהלות אולי כמו שאנחנו אמרים מהגוף, ואז כאילו אנחנו לא בוחרים. והצד השני זה אומר, אני יוצא מהרגל, אני בוחר להתעלות, ובוחר כאילו לעשות איזשהו שינוי, ואז אני יוצא מהרגל.
יפה מאוד. שר כוח, תודה רבה. טוב, עכשיו אנחנו ממשיכים. אומר הרמב״ם, נכון, דיברנו על החסידים האלה, למה חשוב, למה זה? אומר הרמב״ם, כשאתה מסתכל על בני אדם חשוב מאוד לדעת האם מה שהוא עושה עכשיו זה כי ככה זה האידיאל, אדם שאתה מעריך אותו, אדם שאתה מכבד אותו, זה האידיאל, או שהוא עכשיו נמצא בתהליך ריפוי. האדם רואה שהרב, נגיד, יש איזה רב נגיד, שהוא עכשיו יש לו איזה בעיות בריאות כאלה ואחרות, והוא עכשיו חודש אוכל שותה שייקים, בסדר? לא אוכל שום דבר, לא לחם, לא פה כלום. מה לעשות? זה מה שהוא צריך. עכשיו, מה התלמיד רואה? פששש, הרב שלו עבר רק לשייקים. לא אוכל יותר לחם, לא אוכל זה. כנראה, זה מה שצריך. אז הוא גם עכשיו ינסה לחכות אותו. נכון? אתה יודע, יש פסקה נראה לי באורות התורה, אם אני לא טועה. אתם יודעים, יש מושג של שימוש תלמידי חכמים. שימוש תלמידי חכמים זה אומר שכשאנחנו נמצאים בחברת צדיקים או צדיקות, לא יודע כמה תלמיד חכם, לא, אני אומר באמת, אנחנו פוגשים אנשים גדולים, אז זה כמו תורה חיה. לכן גדול שימושה מלימודה, אומרת הגמרא. זה כמו, אתם יודעים, זה כמו שבלימודי רפואה נחמד ללמוד תיאוריה. בסוף בסוף, חלק גדול מהלימוד זה להתלוות לרופא מקצועי, ותחס לראות אותו בשטח, איך הוא מגיב לאירועים, איך הוא עושה את זה, איך תכלס הוא מיישם את מה שלמדת. יש איזה משהו שאתה לא יכול ללמוד בספרים, אתה צריך לראות את זה חי. לכן כתוב גדול שימושה מלימודה. כי ללמוד בתורה זה תיאוריה. שאתה רואה בן אדם שחי לפי תורה, אתה אומר, עכשיו אני מבין איך זה נראה. עכשיו אני מבין איך מיישמים את זה. וזה לא דווקא צריך להיות לבינו, אלא הכוונה, כל אדם או איש או אישה שאנחנו מכירים בסביבתנו, שאנחנו מעריכים אותם, שאנחנו רואים שהם גדולים, אז כדאי להתבונן איך הם מתנהלים, איך הם מגיבים בכל מיני סיטואציות, איך, כן, זה הדרך. זה לכן כותב הרב, למשל, באיגרת, המעלה של סיפורי צדיקים. למה יש מעלה גדולה לסיפורי צדיקים? כי זה קצת כמו שימוש. זה לא לקרוא מסילת ישרים בתיאוריה, זה לקרוא איך נראית מסילת ישרים מהלכת. כן? למשל, מי שתקרא את הספר בית אמי, על הרבנית בת שבע קניאבסקי, עליה השלום, זכר צדיקה לברכה, תראה איך נראה מסילת ישרים, שהם יישמים אותו בצורה של חיים. דרך המון 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 סיפורים, ואנקדוטות קטנות ודברים כאלה, ואתה אומר וואלה. אני כבר אומר, אישה גדולה, לא כל אחד, מה שתקרא, לא בדיוק מודל לחיקוי, זה לא ש... כל אחד יכול להיות כמוה, אבל זה נותן לנו כיוון, נותן לנו כיוון, כיוון, עד איזה דרגות אדם יכול להגיע, וזה נכון לגבי כל הספרים. אבל כותב הרב באורות התורה, שכל זה צריך טיפה זהירות, כי בסוף אף אחד לא מושלם. וגם אצל אנשים גדולים יש חסרונות, ותלמיד חייב להיות פיקח, וחייב לדעת מתי מה שהוא רואה זה באמת ביטוי לאיזה גודל של אישיות, ומתי זה חיסרון. עכשיו אומר הרב קוק, אצל ניקח את הרב הזה או את האישיות הצדיקה הזאת, אצלם זה באמת, זה בסוף ביחס לכל האישיות שלהם החיסרון הזה הוא קטן, אבל התלמיד יכול בטעות רק את זה לראות ולחכות את זה, ואז יצא שהוא רק התקלקל מהסיפור הזה. לכן שימוש צריך כל הזמן גם התבוננות ופיקחות, לשים לב האם הדברים מסתדרים. אתם יודעים, אני... לשים לב, לראות, זה יכול בדברים קטנים, יכול גם בדברים גדולים. אין ביהדות דבר כזה, הליכה עיוורת לחלוטין, אחרי זה מישהו גדול. אני לא מדבר עכשיו על פסיקת הלכה תיאורטית, וכל אשר ירוך, אפילו ימין ימין, שמאל שמאל, נאמר על הסנהדרין, זה לא בן אדם אחד, זה כל הסנהדרין וכדומה. אבל שרואים התנהגויות של תחוי צדיקים וצדיקות, אז טוב להתבונן בהם, אני מעריך שרוב מה שהם עושים, זה אכן ביטוי למעלתם הגדולה, ועדיין תמיד להיות עם איזשהו חוש ביקורת. לא ביקורת נראה לי מתאים לי, אלא אם יש משהו שלא תואם את התפיסה שלי את התורה, לא לקבל את זה בעיניים סגורות. כשאנשים עשו את הדברים האלה, הרבה פעמים זה יגיע לדברים מאוד מאוד לא טובים. לפעמים לאו דווקא באשמת הבן אדם שהסתכלו עליו, כן? יכול להיות ששוב פעם הוא באמת צדיק גדול, אבל מי שלמד ממנו למה דווקא חסרונות, לכן צריך להיזהר. זה מה שבעצם אומר הרמב״ם פה. תראו, אולם מה שעשו החסידים מקצת הזמנים וקצת אנשים מהם גם כן, מן הנטייה לקצה אחד, כמו צומות וקימה בלילה והנחת אכילת בשר ושתיית היין, כלומר הפסיקו לאכול בשר ויין, הרחקת אנשים, לבישת הצמר והשיער, כן, כאילו זה דברים, אני חושב שלבישת צמר זה ביטוי, כאילו רואים את זה הרבה בכל מיני מקורות, אני לא יודע בדיוק מה זה אומר. זה נראה לי כאילו בגד שהוא מאוד מאוד לא נוח. הוא כאילו... חשבו ללבוש איזה בגד על הגוף שהוא מאוד מאוד גס. זה כאילו קצת צורט או קצת לא נעים. כן? זה סוג של... זה הפך הפינוק. בגדי משי. לצורך העניין. והתבודדות במדברות. כן? כלומר, עזיבת החברה לגמרי. לא עשו דברים אלה, אלא דרך הרפואה. אתה, כי כאילו אתה בא, משל את הרמם, רגע, אבל אני מכיר כל מיני צדיקים. הם לא בדרך האמצע. הם עושים מעשים מאוד קיצוניים. אומר הרמב״ם, אם אתה רואה אדם גדול עושה מעשה קיצוני, כמו הוא מתרחק לגמרי מהחברה או דברים כאלה, אז זה משהו שבסדר, הוא עכשיו באיזשהו דרך קצה, כי הוא עובד על עצמו, זה בסדר גמור, אבל אתה לא צריך לחכות אותו אם זה לא העניין שלך. אבל רגע, כמו זכרנו, הוא להפסד אנשי המדינה גם כן, כאשר ראו שהם נפסדים בפגישתם מוריית מעשיהם וחששו מהפסד מידותיהם בחברתם, הלכו מאיתם למדברות, למקום שאין שם אדם רע. זה גיסת הרמב״ם, שאם אדם נמצא בחברה רעה, צריך לברוח משם לחברה טובה. ואם אין לו חברה טובה, יש לו רק חברה רעה, שילך למדבר. כך אומר הרמב״ם. עדיף להיות לבד מאשר להיות בחברת רשעים. טוב, מה אם להשפיע ומה אם לזה, לא יודע, שאלה טובה. הרמב״ם כנראה לא סבר כך. מה אתכם את הבדיחה עם החתול ולהשפיע והעכברים? נחש לרב אביניר, סיפר לנו במכינה, מכירים? היה חתול חרדי וחתול דתי לאומי, עכבר, סליחה, עכבר דתי ועכבר חרדי. טוב, היו חברים טובים, יום אחד מגיע החתול החילוני, לא יודעים מה לעשות, איזה לחץ, עכבר חרדי מתחיל לבנות הגנה, מחסה. אומר לעכבר הדתי, תקשיב, בוא נבנה ביחד, מה, אנחנו תופסים פה איזה פינה, מתחילים עכשיו לבנות פה חומה, לא יודע מה, בנים, עד שהחתול החילוני יגיע, הוא לא יכול לחדור אלינו. אבל אני עזב אותך, נו, מה אתה כזה פחד, מה אתה זה, מה כבר יקרה? מגיע חתול, נדבר איתו, מה קרה? טוב, אחבר החרדי נמשיך לבנות החומה וזה, אומר לה, אחבר הדתי, תקשיב, בוא תעזור לי, אני אומר לך, עזוב אותך, אני עושה לך מקום, תדע, בוא, עזוב, אל תעזור, רק תבוא ותהיה. עזב אותך, מה אני מפחד כמוך מחתולים? אני אחבר רציני, אל תדאג, חכה שהוא יבוא, תראה מה אני אעשה לו. תדע, החתול מתקרב, 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 אחבר החרדי אין מה לעשות, נכנס בפנים, סוגר את המכסה, מה שנקרא, מגיע החתול, תורף את אחבר הדתי. צועק האחבר החרדי לאחבר הדתי, מה איתך? בואי אישי, מה איתך? תגיד. אומר לו, אל תדאג, אני משפיע מבפנים. נכנס לרב אבינר, והיא תחזיר לגמור. משפיע מבפנים. טוב. יפה מאוד. אני לא, אני בסך הכל סיפרתי, לא יודע, לא... אז אם כן, בואו יש לנו איזה דקה שתיים, אומר הרמב״ם, אז אם אתה רואה, או קורא אפילו בספרי צדיקים, על אנשים שעשו דברים מאוד קיצוניים, זה לא דוגמה. זה אומר שהוא עכשיו, יש לו איזה חשבון פרטי, למה הוא עושה את זה? זה לא אומר שזה המעשה האידיאלי. לכן הרמב״ם אומר, כאשר ראו השכלים, שכלים זה הטיפשים, שאותם החסידים עשו אלו המעשים ולא ידעו כוונתם, חשבום טובות וכיוונו אליהם וחושבם שיהיו כמותם והתחילו לענות גופותיהם בכל מיני עינוי וחשבו שהם קנו לעצמם מעלה ועשו טוב ושבזה יתקרב האדם להשם כאילו השם שונא את הגוף ורוצה להמיתו ולאבדו והם לא ידעו שאלו הפעולות רעות ושבהם תושג פחיתות מבחיתויות הנפש ואין משלם אלא משל שכר במלאכת הרפואה שראה בקיאים מן הרופאים שישקו חולים נוטים למות סמים חריפים והפסיקו מהם המזון והבריאו מחוליים וניסלו מנם את ההצלה הגדולה. אמר אותו השכל, אם אותם דברים מבריאים מן החולי, כל שכן שיעמידו הבריא על בריאותו, יוסיפו בה. והתחיל לקחת אותם תמיד ולהתנהג בהנהגת החולים, שהוא יחלה בלא ספק, בין אלו, כן, אלו חולי הנפש הוא בלא ספק, בלוקחם הרפואה לבריאות. כלומר, אומר הרמב"ם, ובזה נעצור, האדם רואה שהאדם היה, חבר שלו היה חולה חבל הזמן. לקח אנטיביוטיקה, פאק, תוך שבוע נהיה בריא. אומר, אם האנטיביוטיקה הזאת עשתה חולה בריא, תראה לך מה קורה שבריא לוקח אנטיביוטיקה. יוצא בכלל חבל הזמן. לא צריך יותר כושר, לא צריך כלום, כמה כדורים, חבל הזמן. לוקח אנטיביוטיקה, אני החולה. נו, מה איך יכול להיות? נו, ברור, כי האנטיביוטיקה עוזרת כאן למי שחולה, לא צריך למשברים, משברים פוגעת בו. לכן אומר הרמב״ם, עם אדם, כן, אנשים שיש סיפורים על כל מיני אנשים, בדור הזה, בדורות קודמים, לא משנה, שעשו מעשים כאילו על דרך הקצה, שלקחו, כן? בעיקר סביב תעבוד בדרך כלל, זה הסיפורים הידועים, פרישות מאוד גדולה מהעולם הזה, או מחיי החברה, אומר הרמב״ם, זה לא אידיאל. הם עשו את זה, כי זה החשבון שלהם, זה לא קשור אליך. אתה לא צריך ללמוד מהם. וזה שהוא חי ככה, זה לא אומר שזה מה שאתה צריך לחיות. צריך כל הזמן פיקחות. הוא, זה העניין שלו, זה לא קשור. לכן צריך להבין את זה מהרמב״ם, כי מי שיחשוב שהאידיאל זה הפרישות הקיצונית, בעצם תופס את היהדות כגישה ששונאת את הגוף, שונאת את חיי החברה, שונאת את הנורמליות של החיים ואת הבריאות של החיים, וזה כמובן דבר לא טוב. אז מפה בהמשך, הרמב״ם עוד ידגיש את הדבר הזה, שלא לשם התורה כיוונה אותנו. למה התורה מכוונת לדרך האמצע? כי דרך האמצע, כמו שאמרתי, מבחינה רוחנית, זה החיבור הנכון בין הנשמה לגוף, שבו לגוף יש מקום. יש מקום, אבל שוב, יש מקום כי הוא באמת הנשמה משתמשת בו. אבל לא, זה לא שהאידיאל הוא שהנשמה תמחק את הגוף לחלוטין, ומה שנקרא תישאר פה לבד בעולם הזה. חזק וברוך, שהשם יברך אתכם.